שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, והיום יש לנו את אדי הררי, פרק 39, מה קורה אדי?
אלא, לא סתם פרק, פרק שהוא כולו מהמזרח.
כולו מהמזרח, אנחנו שנינו מקליטים מתאילנד. אולי פעם הבאה נעשה אפילו פייס טו פייס, מה אתה אומר?
כן, כנראה בעוד חודשיים, חודשיים וחצי, זה יהיה פעם הבאה שלי פה, אני מחתיים זז לארץ. בניגוד אליך שהחלטת לעזוב את ישראל, אני נשאר נאמן.
אני חושב שיש פה עניין של נאמנות. זה לא קשור לנאמנות.
סליחה?
אני נאמן רק לאשתי. כל שאר הדברים...
זה כן קשור לנאמנות, אתה לא נאמן לארץ, מה לעשות? בסדר, יש גם כאלה. יש גם מקום בעולם לכאלה, כאילו לא הרבה מקום, אבל יש מקום בעולם גם לכאלה. מילא היית נווד, זאת אומרת, היית יכול להגיד אני נווד דיגיטלי, אבל איפה אתה נודד? מהבריכה לבית?
לא צריך להגזים. אנחנו לא ניכנס לשיחה עכשיו כל הדברים, אבל...
אוקיי, בסדר.
זה קצת יותר מורכב. יש לנו פרק ממש 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 מעניין היום, קוראים מלא מלא דברים, אנחנו הולכים לדבר, קודם כל יש לנו כמה שאלות שעלו לנו מהמאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו הולכים לדבר על איך... או מה עושים אם רוצים לבנות אתר שהוא יהיה מאובטח. אנחנו נדבר על הדפדפן שלכם, ושדה הקרב החדש, והאם אתם בכלל מוכנים לקרב הזה. אנחנו הולכים לדבר על ג'ימייל נפרץ, באמת? האם באמת גוגל הודיעו לכל ה2.5 מיליארד משתמשים שלהם להחליף סיסמאות כי ג'ימייל נפרץ? אנחנו נדבר גם על זה.
אני לא קיבלתי כזאת הודעה.
גם אני לא, אבל אנחנו נבדוק את העניין הזה. אנחנו נדבר על הודעת הכופר הבאה שלכם, היא תיכתב בכלל על ידי רובוט בצורה אוטונומית לגמרי. כן, גם זה היה. אנחנו נדבר על Vibe Security, הלקחים הכואבים מפלטפורמת ה-AI שכולם אוהבים להשתמש ולדבר עליה. ועוד כל מיני דברים קטנים שנוכל לזרוק ככה באוויר, ונוכל להתחיל. אבל רגע, אדי, איך בנקוק? מה קורה? יש משהו מעניין?
מורה. תקשיב, בנקוק זה עיר שאם אתה נמצא בה יותר משלושה ימים, אז למחרת צריכים לבוא עם שפחתה לגרד אותך מהרצפה. לא, האמת היא כאילו, זה אחלה עיר, חיה 24/7 נושמת.
נכון.
קצת בעיה נכון. של זיהום אוויר, לא קצת, הרבה בעיה של זיהום אוויר.
כן.
יש הרבה שופינג, הרבה בילויים, אני לא עושה שופינג, אבל הרבה בילויים, אפשר לבלות פה כאילו בערבים, בכיף, כאילו אתה יכול לבלות פה לדעתי שנה, שנה וחצי, ולא לחזור לאותו מקום פעמיים.
נכון, זה ממש כזה.
ממש. דבר נוסף, זה, אתה יודע שהייתה לי חוויה לא נעימה.
אוקיי, מה זה חוויה לא נעימה? בבנקוק חוויה לא נעימה, תקשיב, זה... מה קרה בבנקוק?
אני משחק, זה נקרא פול פה, כן? כמו סנוקר, נכון. זה משחק מאוד פופולרי פה בפאבים, בברים.
נכון, בכל מקום. זה לא סנוקר, מקום, זה ביליארד, מה שנקרא.
זה ביליארד, בדיוק, בדיוק.
כן.
או ניין בול, או אייט בול, זה בסדר, כן. אבל... קיצור, מגיע אחד באיזה... בלילה כבר אני משחק קרוב לשלוש שעות, הוא אומר לי, אתה לא צריך להיות פה. באנגלית. ואז אני אומר לו, מה זאת אומרת, אני לא צריך להיות פה, לא הבנתי אותך, כאילו, בצורה מנובסת. ואז הוא קורא לי רוצח ילדים ונשים, כנראה שהוא שמע או ראה, או מקודם אמרתי לו שאני מישראל, ואני מחליט להתעלם.
אוקיי.
זאת אומרת, ואז שזה קורה אחרי 3 דקות נוספות, הוא מגיע אליי, ואומר לי, תעוף מפה ודברים כאלה, ויש שם הרבה אנשים, זה לא... אבל יש גם מוזיקה, אז לא כולם שומעים אותו והכל. ואז אני אומר לו, כאילו, אני מבקש לך לא לפנות אליי, הבנתי אותך בפעם הראשונה, ומחליט להישאר, כאילו... זה. בפעם השלישית, כאילו, אני הולך ואני אומר לה, יש שם הרבה סקיוריטי בברים, אתה יודע, זה כאילו, יש די הרבה סקיוריטי.
בעיקר בפאבים הגדולים.
אז אני אומר למלצרית שהיא מכירה אותי, אני כבר שם הרבה שנים. וכאילו, התחיל בלגן, אבל אני רוצה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור של למה בלגן ואיך בלגן והכל. אני אומר, פעם ראשונה, כאילו, אחד, זה לא אופייני לתאילנד, כן? זה...
מה, הכי לא אופייני לתאילנד.
הכי לא אופייני לתאילנד.
הבחור הוא לא תאילנדי, נכון?
לא, כאילו, לא.
זה אין סיכוי.
מה שנקרא בשפה פה פלנג, כן? כן. הוא לא מקומי. אני חושב שהוא או פיני או שוודי, משהו כזה.
אוקיי.
אני רק אסכם, כאילו, בצורה הכי מביישת שיש, אני בחרתי לעזוב את המקום. כאילו, לא חששתי ברגע כזה או אחר למשהו, אני לא חושב שהיה שם איזה חשש, אבל זה נורא נורא לא נעים, וזה נורא, איך אומרים, זה נורא, זה גם נורא לא פייר, כאילו, אתה מרגיש את זה, לא משנה כמה תקרא על מקרים כאלה, אתה מרגיש כמה זה לא פייר באותו רגע.
נכון.
זהו, אבל זה מראה לך מה אנשים מבינים ומה הם יודעים.
אגב, אתה יודע שפה בתאילנד, לא יודע, שנה האחרונה אפשר להגיד בשקט, שהיו מספר מקרים כאלה, בדרך כלל המקרים האלה מאוד מאוד נקודתיים, אני יכול להגיד שבדרך כלל שהמקרים האלה הם מקרים שמגיעה גם משטרה, המשטרה מאוד לא סלחנית לאנשים שמטרידים בצורה כזאת ישראלים, אילו מאוד לא, עד הרמה של, הוא היה יכול להיות עצור עכשיו יומיים בתחנת משטרה, והתנאים הם לא תנאים נחמדים, כן? תאילנד לא ידועה בתור כזאת שיש להם תנאים נחמדים בבתי הכלא.
כן, אבל זה לא המטרה, אתה מבין? כאילו, זה גם לא סיפור, כי... זה לא המטרה, המטרה היא לא להניש את הבן אדם או משהו כזה, כאילו, אני לא חושב שצריך להניש בן אדם כזה, אני חושב שהוא להניש מספיק, כאילו, במשגידלת או חינוך של בן אדם, דברים כאלה. מאוד יכול להיות שהוא גם רק חיפש לעשות צרות, אתה יודע, זה קורה לפעמים בברים, במיוחד שיש פה הרבה אנגלים ודברים כאלה, שזה כל מה שהם יודעים לעשות בבר זה לחפש צרות. אבל בסוף אני אומר, אני לא מסתכל עליו, הוא לא חלק מהסיפור מבחינתי, הוא עוד אחד מיני רבים שפשוט בטמטום מוחלט, הוא לא ביקר לעולם בישראל, הוא כנראה גם לא מכיר את הסיפור של ישראל, לא מכיר את הסיפור גם של השביעי לאוקטובר, כאילו חוץ ממה שהוא שמע בזה, ופשוט בא ופותח את הפה. אבל כשאתה רואה את זה, ואז אתה חושב, רגע, מה קורה עם הבן אדם הזה, עם עוד שתיים, שלוש חברים? זה הופך את הסיטואציה למאוד מאוד מאוד לא נעימה ומאוד מאוד מסוכנת. Mm-hmm. זהו. מיותר לציין okay. שפרשתי, אז הפסדתי את המשחק פול, אבל בסדר.
זה הכי חשוב כנראה.
ברור.
מה הסיפור?
20 טוב, בת, אני... מה קרה לך? 20 בת?
כן. 20 בת למשחק. טוב, עצוב שזה מה שקרה. אני יכול דווקא להגיד לך משהו שקרה לי, דווקא שונה. יש לי דווקא סיפור ממש ממש, לא יודע, אתמול פנה אליי חבר, שאני, אתה יודע, מסוג החברים שתמיד אני עוזר להם, שנים, כאילו, בכל מה שקשור למחשבים, אתה יודע, אני, את התקופה שגם הייתי, אתה יודע, תומך בחברות, אפילו מוכר את זה כשירותים, הרבה מאוד שנים, אבל יש לי חבר כזה שיש לו חברה מאוד מאוד קטנה, ותמיד אני אמרתי לו, תקשיב, אני אעזור לך עם הדברים האלה. אבל זה התחיל ככה, שהוא פשוט התקשר אליי, ואמר לי, תקשיב, יש לי תקלה. עכשיו, מדובר בחבר שהוא כמו אח, כן? ומה התקלה? עכשיו, אוקיי, הוא בא ואומר, אני תחשיב, אני פשוט לא מצליח להוסיף משתמשים חדשים באקטיב דירקטורי שלי. ומקפיץ לי איזה הודעה, אבל אני לא מבין כאילו מה זה אומר. ואז אני נכנס, אני אומר לו, טוב, בוא נסתכל, אני אבין מה הבעיה. ואז אני מסתכל, אני מנסה להוסיף משתמש לאקטיב דירקטורי, ואני מקבל את ההודעה הקריפטית והיפיפייה הזאת, unable to allocate a relative identifier. עכשיו, עם כל... צריך להגיד, מישהו פעם נגע באקטיב דירקטורי, יודע שההודעה הזאת היא כמו לראות, אני יודע, הודעה אדומה, שאתה מקבל עזרה כאילו ברכב, כאילו תעצור ותבדוק. זה לא איזה סתם איזה חיישן או משהו, זה משהו שקרה עכשיו למנוע, כזה. אז מהר מאוד הבנתי, אגב, שהבעיה עצמה היא בכלל בגלל שהיה לו שרת, והחלפנו לשרת חדש, ומה שקרה הוא פשוט, השרת הישן, כנראה בגלל תקלה או משהו, הוא פשוט הרים אותו והוריד אותו. ויש תפקיד שקוראים לו FSMO, שזה Flexible Single Master Operation, שזה בעצם סט של תפקידים קריטיים שרק שרת אחד שהוא האקטיב דירקטורי יכול להחזיק
Net
בכל רגע נתון.
Net DOM Query / FSMO נדמה לי פותח את הבעיה.
לא בדיוק, אבל שנייה רגע.
No.
אז בעצם יש שרת שהוא בעצם הוא אחראי על הדבר הזה, ואם יש כמה שרתים אז רק אחד בעצם מחזיק את הדבר הזה. זה בעצם התפקיד עצמו הבעייתי, זה RID Master, ו-RID או ה-Relative ID Master הוא השרת שבעצם מקצה לכל אובייקט את המספר הייחודי שיש לו ב-Active Directory, אוקיי? ברגע שהשרת הזה למטה, זה אירוע קשה, ואז בעצם אי אפשר כאילו לעשות, אם אנחנו מדברים, Active Directory זה כל מה שקשור ל-SID, ה-Security Identifier, אוקיי? ובלי השרת שמחזיק את ה-RID, שהוא זמין, אי אפשר לייצר בכלל אובייקטים חדשים ב-Active Directory.
מי שמשתמש ב-Active Directory מגיע לו. הלאה.
די, נו, אל תגיד, זה כולם יש Active Directory.
לא לכולם יש Active Directory, סליחה.
תן לי דוגמה לחברה שיש לה מנהלת מחשבים.
מה קרה לך? היום יש הרבה בענן, כל מיני
פתרונות. חרטה, Active Directory. אי אפשר לנהל מחשבים בלי Active Directory. בוא.
אני יכול להגיד לך שאצלנו בחברה אין Active Directory. מה לעשות?
אז אין לכם ניהול מחשבים. את איך אתם מנהלים את החשבים? איך אתם מנהלים, אתה יודע, פוליסים, גרופ פוליסים?
צר עולמך, תקשיב, צר עולמך, ואתה מכיר רק את Active Directory, אני מבין. היום יש פתרונות דירקטורי בענן, שהם לא Active Directory, ושנותנים לך ניהול, ונותנים לך פוליסי, ונותנים לך הרשאות, ודרך אגב, שנייה, אני רוצה לראות אותך מנהל Active Directory, עם כל המערכות שלך, הם יוניקסאיות, או מקים, או זה, מה עוזר לך Active Directory? עכשיו יגידו לי, כן, יש פלאגין כזה, ויש פלאגין אחר, וכו' וכו'.
Active Directory זה הדאטאבייס שמחזיק את כל המידע. אם יש לך לינוקס, ואם יש לך מק, אז יש לך מערכות שמתממשקות לאותם מערכות, ויודעות, אבל יש לך דאטה בייס אחד.
משהו, מתממשקות, מה זה מעולה, חבל לך על הזמן.
כל אחת עם הצרות שלה, אני מבין שיש פה אירועים. אגב, הסיפור שלי, אגב, הוא בכלל לא על התקלה הזאת, אלא על, אני אסביר את זה אחרת, לפני כמה שנים, ניסיתי, גם שעברנו את השרת הקודם, אז גם הייתה לי איזושהי בעיה כזאת, ווואלה, נתקעתי, והיה לי גם צרות כאלה, ואני זוכר שהייתי שעות בפורומים בשביל למצוא את הבעיות ואיך לפתור את זה.
מה קרה לך? היום אבל שיחה אחת עם ChatGPT פתרה לך את הבעיה.
אז תקשיב, זה מה שקרה, במקום ChatGPT דווקא הלכתי לג'ימי, לגוגל ג'מיני,
אותו דבר.
ואמרתי לו, הנה, זה הבעיה, אלה הדברים, מה קורה? ותקשיב, אני מצאתי פתרון אחד לאחד ברמה הכי פשוטה שיכולה להיות, הוא הסביר לי, כי נתתי לו את הדברים, זה כאילו, זה היה כל כך כיף. אני ליטרלי פתרתי את הבעיה הזאת ב-20 דקות.
לא, אתה לא פתרת את הבעיה. ג'ימי פתר אותה, והחבר שלך הפך אותך למיותר. למה? כי הוא, למעשה אתה יכולת, הוא יכל לדבר עם ג'ימי, והיה פותר את הבעיה. עכשיו, אתה יכול לבוא
ולהגיד... פה מגיע העניין של ניסיון. כי אם אתה הולך לג'ימי, ואתה מתעסק בפקודות של Active Directory, ואתה לא הסברת לו בדיוק מה הבעיה, ואיך הדברים נראים, ומה המשמעות של הדברים.
אני מסכים ב-100% למה שאתה אומר. אני טוען שאם אין לך הבנה מראש בדומיין, יש סבירות מאוד גבוהה שלא תגיע לתשובה הנכונה, אוקיי? כי אתה צריך לדעת מה לשאול, ואתה צריך להבין את האוטפוטים שקרו לך, ולהבין להסביר לו, או לנסות לתקן. אני מסכים ב-100%. אבל אולי נתחיל לדבר עם המאזינים שלנו על סייבר קצת.
יאללה, סבבה. אז קודם כל, בוא נדבר על הודעה שקיבלתי, אוקיי? והיא הולכת ככה. היי, סייברים, חברים! 3 סימני קריאה. קודם כל, אני מאוד אוהבת לשמוע אתכם וממליצה לעוד רבים. תודה, תודה רבה. אשמח שקצת תעלו את נושא שרשרת הספקה, ודווקא אצל גופים ממשלתיים וביטחוניים שרוצים לשמור על הסוד ולא על הכסף. תודה, ויקטוריה. אז תודה ויקטוריה על ההודעה הזאת, ואני אתן דווקא לידי להתחיל לענות עליה.
מה לי ולגופים ביטחוניים, ממשלות,
מה אתה קשור
מה
בכלל?
מה אני קשור בכלל לסיפור?
מה אתה קשור?
אני אגיד ככה.
שרשרת הספקה, כן?
כן. אני חושב, בצורה אמיתית אני אומר, ששרשרת הספקה זו בעיה שבי דפינישן אין לה באמת פתרון. אוקיי?
אוקיי, מה זאת אומרת?
מכיוון שהיום, אם אתה לוקח מערכת, אז בין אם זה חומרה, בין אם זה תוכנה, אבל כדי שיהיה יותר ברור, ניקח מערכת תוכנה.
אוקיי.
אז שרשרת ההספקה המיידית שלך, היא אותו בן אדם שמספק את התוכנה. אוקיי, לדוגמה, תראה את מקרה, איך קראו למקרה שרשרת ההספקה המפורסם, איך קראו לחברה? יש מקרה שהעלה את כל הסיפור הזה, שכחתי את השם של החברה.
איזה מיין?
היא עושה לי SolarWinds.
SolarWinds, כן. SolarWinds זה קלאסי.
אז יש לך שרשרת הספקה מיידית, שזה מי שאתה מכיר, שנוגע בתוכנה שאותה אתה בסוף מקבל, או באפדייטים שאותם אתה מקבל. זה שרשרת הספקה מיידית. אבל למה אני טוען שלבעיה הזאת אין באמת פתרון אמיתי? טוען שלבעיה הזאת אין פתרון אמיתי, כי בסוף, שרשרת ההספקה של אותה חברה, היא גם למעשה שרשרת ההספקה שלך. זאת אומרת, כל מי שמספק להם libraries, כל מי שמספק להם שירות, כל מי... אתה זוכר את הפרסומת, נדמה לי שזה היה פרסומת, סליחה על הבוטות, אבל זה היה פרסומת לקונדומים.
אוקיי.
ששם אמרו, כשאתה נמצא עם חברה שלך, אתה נמצא עם החבר של החבר של השעבר ועם החברה שלך.
כן, כן, זה קלאסי.
זה קלאסי שרשרת הספקה, אוקיי? ולכן, לבוא ולהגיד שיש פתרון כזה או אחר, יש כל מיני פתרונות שיצמצמו את הנזק או ימזערו, אבל בסוף להתמודד עם שרשרת ההספקה, by definition זה בלתי אפשר, כי זה למעשה להתמודד עם כל עולם הסייבר כמעט, אוקיי?
אוקיי.
אני חושב שהגישה להתמודדות עם שרשרת ההספקה צריכה להיות בטבעות ההגנה מסביב, זאת אומרת, לא בדברים, קודם כל עושים את הדברים הקשורים מאוד לשרשרת ההספקה, בודקים את הדברים, בודקים מה שצריך, ויש כל מיני כלים שמצמצמים את הסיכונים. זה goes without saying. אבל, מעבר לזה אני חושב, אתה יודע, כאילו, אחת הדוגמאות לדוגמה ב-Firewall, אוקיי? אחת הדוגמאות, אתה בא ואתה אומר, תקשיב, שרת, אני לדוגמה לוקח את השרתים שלי, לשרת אסור ליזום קונקשן לעולם. נכון או לא נכון? ואז אם אתה חושב על זה, זה חוק שהוא לא, כזה מופרך. אוקיי?
זה תלוי באימפלמנטציה.
לא, לא. זה לא תלוי באימפלמנטציה, אני אסביר גם למה. אם זה תלוי באימפלמנטציה, אז סבבה, אז לאפדייטים או לדברים כאלה, או שתמצא איזשהו אפדייטר מקומי שידברו איתו והוא יעשה את היתר.
כן.
אבל בגדול, זה חוסך, כאילו זה יכול לפתור המון בעיות, שאם לדוגמה שרשרת הספקה מבקשת קונקשן אחורי, מי שיוצא מאצלך ואצלך שרתים לא מדברים, אני לא בא ואומר, זה לא פותר את הבעיה. אבל זה מרחיק אותה מאוד, בעשרות מונים מרחיק אותה, ולכן אני חושב שהגנה על שרשרת הספקה צריכה להיות ברמות של פוליסי מאוד קשיח עבור הנכסים שלך, שאתה מגן עליהם, אוקיי? ולא כל דבר צריך להיות מה שנקרא, זאת אומרת, אם אני הייתי מתמודד עם שרשרת הספקה, הייתי מתמודד עם בצורה של, אוקיי, אני אומר, נפגעתי משרשרת הספקה, מה זה גורם לי, ועכשיו, מהתשובה של מה זה גורם, היא מתחיל לצמצם את הסיכונים.
רגע, שנייה. אז, לעולם הזה, אגב, יש לו שם, קוראים לו TPRM, אוקיי? Third Party Risk Management, והעולם הזה, אם אני מסתכל דווקא בעולם, אם אני מסתכל על ויקטוריה, שהיא רוצה גופים ממשלתיים וביטחוניים, שהיא בטח אפילו גם עובדת באחד כזה, אני אבוא ואני אגיד שלי יצא העונג, ואני אומר עונג, לא בצורה אחרת, עונג לעבוד עם גופי תמ"ק, שזו תשתית מדינה קריטית, ויצא לי לעבוד איתם גם מלפני 15 שנה, או כמעט 20 שנה. ו... כשהדבר הזה היה מנוהל למשל על ידי השבק, אז זה היה מאוד דיכוטומי. זאת אומרת, כל שרשרת ההספקה הייתה מנוהלת על ידי ארגון ביטחוני, שהיה דורש שאם אתה רוצה לעבוד על מחשב, מסמכים וכן הלאה, שהם מוגדרים מסווגים ברמת מדינה, אתה צריך לוודא שהמשרד שלך מוגדר לכזה שיכול להחזיק את המידע, שיש לך כספת, שיש לך הזקה, שיש לך שומר, מיליון, כל מיני דברים כאלה, והוא עושים לך גם בדיקות שגרתיות, כי הם מתייחסים אליך, כאילו בתור מישהו שמפתח במערכת, כמו כל אחד שמחזיק מסמך מסווג מחוץ לארגון עצמו. וזה עבד, אני חייב להגיד, זה עבד, היו מחשבים יהודיים לדבר הזה, היה כספת שהייתה מוגדרת, אנחנו, כאילו היה תהליכים שעבדנו איתם בצורה הזאת, ואז התחיל להיות יותר, נקרא לי יותר מורכב, כי פתאום אין לחברה X רק 4 ספקים שהם צריכים לנהל, שעושים להם דברים, פתאום יש להם 50 ספקים, פתאום ה-50 ספקים האלה, יש להם גם ספקים שהם צריכים להשתמש בהם, ופתאום השרשרת הספקה מלעשות, להיות משהו מאוד מאוד פשוט, כמו שהיה פעם, לפני 20 שנה, היא פתאום נהייתה אירוע של שרשרת ארוכה שקשה לנהל אותה וקשה לשלוט בה. והפתרון של המדינה לנושא הזה היה להביא את מערכת שקוראים לה מערכת יובל, צריך להגיד על שם יובל, שהוא מבחינתי אחד האנשים המוכשרים, הוא עובד ב-AI-Doc, אגב, יובל, אם אתה שומע, עדיין מתגעגעים אליך, לתקופה שהיית במערך הסייבר, ובעצם מה שהמערכת הזאת הייתה עושה, הייתה אמורה לתת סרטיפיקציה אמיתית לכל דבר כזה, זה נפל, זה לא עבד, שעה זה היה לפני זה 10 שנים פלוס, זה היה כאילו, חשבתי שזה ישנה את העולם.
זה בלתי אפשרי.
אני אגיד, זה
יהפוך לחותמת גומי די מהר.
זה קשה, עזוב בלתי אפשרי. אנחנו, אני לפני כמה, לא יודע, לפני שנה, כשדיברנו על העניין הזה של של הסמכות, כמו הסמכות של סרטיפיקציות לסייבר לחברות, אני נתתי את הדוגמה של חדר ילדים. אתה נכנס לחדר ילדים, ואתה רואה אותו מסודר, אפילו אתה ארגנת את החדר, הוא מסודר לגמרי, נתת להם סרטיפיקציה שהכל בסדר.
כן,
מהרגע שיצאת מהחדר, יש עדיין לחדר סרטיפיקציה, אבל אין לך שמץ שמושג מה הילדים יכולים לעשות שם.
קודם כל,
עד הפעם הבאה שאתה נותן סרטיפיקציה.
כל מודל הסרטיפיקציה ההיסטורי באינטרנט, מה שאתה מדבר על HTTPS סרטיפיקט, וחתימות דיגיטליות כאלו ואחרות, אז אני לא מדבר על חתימה דיגיטלית, אני כן מדבר על סרטיפיקציה, ואני מדבר על זה ממקור ראשון. זה דבר טוב, אבל הוא לא שווה גרוש. גרוש הוא לא שווה. אוקיי, מי שרוצה לעקוף סרטיפיקט, לפחות ב... זאת אומרת, מספיק שתסתכל על כמות ה-Trusted CAs שיש לך, ואתה רואה שיש לך רשימה באנדרואיד, לפחות לדעתי של 50-60 Trusted CAs, שאתה מבין שזה לא משהו עם ערך עליון. בגלל זה, דרך אגב, קמו תוכניות כמו Certificate Transparency, ובאפליקציות, אני לא יודע מה קוראים זה היום, אבל בזמנו היה מה שנקרא Certificate Pinning, שזה כל מיני דברים מעבר למתודה של הסרטיפיקציה, כדי להגן. עכשיו, למה להגן? מכיוון שאחד, תפסו המון חברות של CA'ים, שהיו חותמים תמורת כסף, כאילו אתה
גוגל. לא המון. לא המון. מצאו כמה, עכשיו כאילו יש עוד, עכשיו כאילו אחת, רותם, מצאו כאילו שזה אירוע.
רותם, אני חושב שעברו 7 שנים, אז אני יכול לספר, שכשבאחת מהחברות, שהיה שאלה אחרי שתוכנות ריגול הפסיקו לעבוד, כי האינטרנט התחיל לכיוון ההצפנה והכל, והייתה בעיה, אוקיי? איך מספקים ללקוחות עכשיו את הווליו? כי עכשיו אתה צריך לעשות פעולה או להשתיל אצל הלקוח, אצל הטארגט, או להשתיל לו CA, ואז אתה man in the middle בלי שהוא יקבל הודעה, או שאתה מוותר על הלקוח. ובסוף, להשתיל CA, פעולה אופנסיבית, זה אחד לא תמיד אפשרי, אתה לא תמיד אתה מחזיק בזירו דייז וכו'. ודבר שני, אתה רוצה, אתה כאילו, אתה גם לא, לא רוצה לעשות פעולות כאלה, או גם הלקוחות שלך לא מסכימים זאת אומרת, אם אתה רוצה ריגול על מישהו, יש הבדל בין זה לבין לפרוץ לו למחשב ולרגל עליו. אוקיי, אם אתה יכול לרגל עליו מהאוויר, או דרך מנית מדיה, דרך הספק, זה עדיף להם, כי זה, זה, זה מה שקרה ללא פוט רייס, אין שום תביעות, אין שום תביעות רגליים שהיית שם. ואצל הלקוחות האלה, שהם לקוחות מאוד גדולים, ומה עושים עכשיו, איך מביאים את זה, אין לנו, אין לנו יכולת לפתוח הצפנות. אז אני אגיד לך מה, באחד מהמקומות, אחד מהפתרונות היה, חברים, בואו ניקח את הרשימה, בואו נראה מי במדינות מסכנות, שאפשר ללכת אליו, לתת לו, לא יודע, 3 או 4 מיליון דולר, לקנות את החברה, ואז לחתום לעצמנו כל מיני סרטיפיקטים. אוקיי? יש כאלה דברים.
אני בטוח.
ולכן יש את כל התוכניות עזר לסרטיפיקט, סרטיפיקט טרנספרנסי שדיברתי עליה, ויש עוד כמה תוך כדי על העניין הזה. היום גוגל מובילה המון ריפורמות שהן טובות ולא טובות, הריפורמות האלה, כי מצד אחד גוגל היא לא הבעלים של האינטרנט, מצד שני היא מתנהגת, לא רק היא, גם אחרים, מתנהגים כאילו, כן, פרוטוקול, מה הבעיה? נשנה אותו. לא, זה לא שלכם, אתם לא יכולים לשנות אותו, אבל בסוף זה מה שקורה, כאילו, זהו.
אוקיי. לא יודע, אני, אם אני רוצה רגע לחזור לעניין של של ה-TPRM, אני רוצה להגיד ש אני דווקא איתך, בוא נגיד זה ככה. אני מאמין שאין מושלם, אין טוב. הדרך הקלאסית שנמצאה עכשיו היא בוא נסמן וי, שהכל בסדר, וקמו כל מיני חברות שמספקות עכשיו פתרונות, בעיקר לחברות פרטיות, אבל גם לחברות שהן גופים ממשלתיים, סרטיפיקציות וכאלה, שבעצם לקחנו את הכל והפכנו אותם לשאלונים. והדבר הכי גרוע זה שאתה נותן עכשיו שאלון לאינטגרטור קטן, או איזה אפילו אינטגרטור גדול, בוא נתחיל דווקא עם הקטן, אין להם שמץ של מושג על 3/4 מהשאלות שיש שם.
רותם, אתה הרי יודע איך זה עובד. הם כן. רוצים לבקור, אוקיי? אתה רוצה לקבל את הסחורה, ולאף אחד אין, סליחה על הביטוי, הייתי אומר את הביטוי, אין את האות השביעית, כדי לבדוק את הדברים, אוקיי? והמנכ״ל של החברה שמוכרת מדבר בסוף עם המנמר של אותו משרד ממשלתי, ואומר לו, תשמע, אנחנו מלאים את זה, או אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, זה, אין משמעות לדבר הזה, אין לו משמעות, אז, נקודה.
תקשיב, אני דווקא רוצה לדבר בדיוק על הקטע הזה, כשאני...
את לא בן, נקודה.
שאני מבין, אהבתי. אז הרעיון פה הוא כזה, כשאני עושה סקר בחברה, זאת אומרת, אני הולך לחברה, אני עושה סקר, ואני אחד השאלות, אתה יודע, אני רוצה לשאול, ואני בודק את הסטנדרט, הסטנדרט בא ואומר, במקומות שיש אדמין, צריך second factor authentication. וזו תשובה של כן או לא, אבל זה אין דבר כזה כן או לא, כאילו, ואז אומר לך, אוקיי, כן, באקטיב דירקטור, אם מישהו מתחרקת לזה, כן, יש. אוקיי. האם יש לכם מקומות שאדמין יכול להתחבר, או אפשר לנהל מוצר, והוא לא מחובר על האקטיב דירקטורי? כן, יש מלא. יש לנו ראוטרים, ויש לנו כל מיני אפליינסים, ויש לנו מערכות ענן, וכל מיני דברים כאלה, שכאילו, זה לא מחובר כאילו בסאמל או SSO, כאילו אלינו, כי הם לא תומכים, או whatever. אוקיי, ושמה יש? לא יודעים. לא מסתכלים. אתה יודע, אתה פתאום מגיע למקום שבו כן או לא, כי... הוא לא רלוונטי.
נכון.
וכל שאלה כזאת היא צריכה להתפרס בצורה תלת-ממדית.
אבל דרך ההתמודדות...
ואין גבול לדבר הזה. כי גם אם תגיד, אוקיי, הנה, מפיתי את הכל, מחר יביאו מערכת חדשה.
לא, אבל זו טעות. אתה לא צריך להגיד מפיתי את הכל, אתה לא צריך להיכנס לשאלה הזאת בכלל. ברמה ארכיטקטונית, הדבר הנכון הוא לצאת מתוך נקודת הנחה שאתה נדפקת בשרשרת ב-supply chain, אוקיי? בשרשרת הספקה. ועכשיו לשאול את עצמך, אוקיי, נדפקתי, איך אני ממזער נזקים? ממזער נזקים ברמת פוליסי, ברמת אפשרויות, ברמת דברים כאלה. כן, אני לא חושב שיש פתרון לשרשרת הספקה. שרשרת הספקה זה אחד מהמושגים ה...
אז מה עושים, אדי? מה עושים? מה ויקטוריה צריכה לעשות?
הנה. אתה יודע, כאילו... אנחנו אומרים בדיוק מה לעשות. זה לא... תראה, יש הבדל בין... בין לפתוח את עצמך, להגיד, אוקיי, אין לי מה לעשות, וכאילו הכל פתוח, לבין להתמודד. אם חליל... אם אתה יוצא מתוך נקודה תנחה, בוא נראה מה קורה אם קרה לי שרשרת הספקה. והדבר נוסף, שבגללו זה מאוד חשוב, כי מאוד קשה לעלות על בעיה בשרשרת הספקה, זה העניין הניתורי, שלצערי הרב, אוקיי? שלצערי הרב, כל כך מזלזלים בו, ודרך אגב, זה מנוע מניעת התקפות הכי טוב שיש, יותר טוב מכל אנטיווירוס, יותר טוב מכל טכנולוגיה כזאת או אחרת שקיימת היום בשוק. פשוט למפות את הנכסים שלך ולנטר אותם, ולנטר התנהגות אנורמלית ממערכות שקשורות לנכסים האלה, ואז, ולהתייחס לזה, לא, אתה יודע, כאילו, יש שתי דברים שהם מאוד, הנה, אתה יודע, הצלחת גם בבנקוק להצבן אותי. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, יש שתי דברים שהם מאוד, הסיפור הזה של supply chain, הוא מתקשר אליהם מאוד. אחד, העובדה שזה שאין לזה באמת פתרון לסופלי צ'יין, ויבואו אנשים, כן, אני עושה ככה, אני מבין מה אתם עושים, שמעתי, אתם לא מבינים דבר ולא חצי דבר ב- 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 בהבטחה, ומה שהם עושים, הולכים למנמר, לסיסו, אני לא יודע מה, מוכרים לו לוקשים, ומבחינת הסיסו, יש לי מה, אין לך את המערכת X, אני לא מכיר אפילו את השמות, אז אני, זה לא שאני מזלזל במישהו, אני פשוט מזלזל בכל אלה. אז אני התקנתי את המערכת XYZ, עם המערכת הזאת, אין לי אפשרות, לא יכולים לעשות לי התקפת שרשרת הספקה. זה קשקוש מקושקש, אתה שומע את כולם מדברים ככה. למה? כי איזה חברה הצליחה למכור מערכת שהיא עושה זה. דבר שני, זה בסוף, הרמה, ופה בישראל, כאילו, אני לא בישראל כרגע, אבל בישראל, יש בעיה, מכיוון שאני אומר, כאילו אני ראיתי את זה במאות אלפי מקומות, לא יודע אם במאות אלפי, אבל במאות ואלפי מקומות כנראה, שאין באמת ניטור אמיתי, אין ניטור סייבר אמיתי, אין. אין ניטור סייבר, אני לא יודע אם נתתי את הדוגמה הזאת פעם, אוקיי?
אוקיי.
יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות, כל מיני אנליטיקות על גבי לוגים, שיכולים לעלות לך ולהטריע לך שמשהו לא נכון קורה פה במערכת. או ברמה קונפיגורטיבית, שפתח אותך לחלוטין, או ברמה של באמת מישהו פרס. דברים שאנשים לא עושים אותם, אוקיי? אני יכול לתת לך דוגמה, אוקיי? נניח שחשבון מתחברים אליו נגיד ב-SSH, כל פעם בסיסמה, או במפתח, מפתח, חיבור מפתח. תראה לי מקום אחד בארץ שבודק האם החיבור היה במפתח או בסיסמה, ומטריע על זה, בהתאם לפאטרן חוזר קודם. אף אחד. הדבר הזה, דרך אגב, יכל לפתור, לדעתי, כמות לא מבוטלת של APTs. כמות לא מבוטלת שהשתמשו ב-SSH'ים, אבל קודם כל סידרו סיסמה ושינו קונפיגורציות, היו כאלה.
אגב, אני עוצר אותך רגע, שנייה. אם אתם שמעתם על מערכת שעושה את זה בצורה אוטומטית, לא שצריך עכשיו לשבת ולהגדיר ספציפית את זה או ספציפית את זה, תבוא לנו שנוכל להגיד לאדי. כן, אדי, תמשיך.
זה לא משנה אם יש מערכת אוטומטית, זה לא להגיד לי, אוקיי, יש מערכת שעושה את זה וכו' וכו'. אני מבין, אבל ההבנה של האנשים בכלל, אתה יודע, כאילו, זה דבר שמטריד אותי ברמה אולי אפילו פילוסופית, כבר הרבה זמן. כי בסוף, אנחנו לוקחים להגנת סייבר כלים. הכלים הם כלים די סטנדרטיים ברוב המקרים, אוקיי? מה שאני קונה, מה ש... זה סטנדרטי, זה... אבל בסוף, ההגנה יכולה, הכלים יכולים לעזור בהגנה, הם לא יכולים להגן באמת. ההגנה באמת יכולה לבוא רק ממני, מהסיבה הפשוטה, שהנכסים הם לא אותם נכסים בין החברות. התצורות הן לא אותן תצורות, ומערכות ההגנה לא יכולות להיות אותן מערכות הגנה. אני חושב, אני מאוד מאמין במערכות הגנה שהן מנטרות, כל הזמן מנטרות. ואתה יודע, כאילו, התעסקתי בזה כבר גם הרבה שנים, בניטור ברמות של מדינות, וכאילו, מה שקוראים לו national socks ודברים כאלה.
כן.
ובסוף, אתה מגלה, שכאילו אנחנו מזלזלים בדברים הפשוטים, הדברים היוריסטיים, עזוב רגע ללמוד ולימוד מכונה ודברים כאלה שזה, שיש את זה וזה טוב וזה עוזר, אבל בסוף, הוואליו האמיתי מגיע לך, וזה בדיוק, דרך אגב, זה בדיוק בצד ההפוך של התקיפות. אתה יודע, היום שתוקפים מקום או עושים זה, אתה חושב, עשו מסובר וזה, בסוף אתה מגלה שהסיסמה לראוטר הייתה 1-6, אוקיי? לא כן. כל דבר, דרך אגב, רוב הדברים ורוב המקרים האלה, שאני תמיד אומר את זה גם לחבר'ה שעושים פנטס והכל, אתה יודע, הרבה פעמים אתה מזלזל, אתה אומר, רגע, אבל מה, אם ישירו את הסיסמה אחד, אתה אפילו לא בודק את זה, כי אתה אומר, היום אף אחד לא עושה, זה הדבר הכי נורא שפנטסטר יכול לעשות. למה? כי מובטח לך, מהניסיון אני אומר את זה, מניסיון של פנטסטינג, מובטח לך שאיפשהו במערכת, יש דרך להיכנס, עם סוג כזה של תקלה.
זה נכון. אתה יודע מה? אני רוצה רגע להגיד, כל מה שאמרת עכשיו, יש משפט שאני כל כך כל כך אוהב, כי הוא מסכם את זה בצורה מדהימה, אוקיי? המשפט הזה הוא לא פחות ולא יותר מהמטריקס. ואני נורא נורא אוהב אותו, אוקיי? המשפט הזה הולך ככה. This is your last chance. After this, there is no turning back.
No turning back.
You take the blue pill, you stay, the stories end, you wake up in your bed, and you believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. וזה פשוט... הדבר המדהים הזה שבמשפט אחד כל כך הרבה אנשים מעדיפים לקחת את הכדור הכחול מאשר אשכרה לקחת את הכדור האדום ולהיכנס עמוק בהמון המון דברים. אין הרבה אנשים שלוקחים את הכדור האדום. יש, לא הרבה.
סליחה, אני יכול להגיד לך שכולנו לוקחים את הכדור הכחול בצורה כזאת או אחרת בכל מיני נושאים. וזה... פעם חשבתי שכאילו זה דבר רע, אני יכול להגיד לך שלדעת את האמת, זה לא תמיד הדבר הכי נכון.
כן. טוב, אנחנו צריכים להמשיך, כי ליטרלי אין לנו זמן, אז בוא, אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו, והוא, זה מרגיש כאילו רק אתמול, כל מה שהדיג אותנו היה המייל הזה עם הנסיך הניגרי שיפתח לנו ירושה, אבל העולם מתקדם. והאמת היא שהיום שדה קרב הכי מרכזי של הבטחת המידע עבר למקום שבו כולנו מבלים את רוב היום שלנו. וזה כמובן הדבדפן, וזה כבר לא הדבדפן או האין בו את החדש, זה פשוט המציאות. המטרה של תוקפים היא לא רק הדבדפן עצמו, אלא גם כל מה שהוא מאפשר לנו להשיג. הגישה לאפליקציות העסקיות והדאטה שלכם. תחשבו, על מתקפות ענק שהיו על לקוחות כמו Snowflake או Salesforce. כולן התחילו מגישה פשוטה לחשבון של משתמש תמים דרך הדבדפן. הפישינג הקלאסי עבר שדרוג רציני והיום כבר לא מסתפקים רק בגניבת סיסמה. התוקפים עצמה משתמשות בטכניקות של attack in the middle או AITM שיושבות ממש בין הדבדפן לבין האתר הלגיטימי ומעבירות דרכן את התקשורת. כך הם בעצם שואבים את הסשן לאחר שהתחברנו, בדיוק כמו שדיברנו בפעם שעברה עם אדי על הפריצה שעשו ברוסיה, ועוקפים בקלות מאוד את הסוגי האימות הדו-שלבי, ה-MFA, למעט פסקיז, שהם בעצם הדבר הכי גדול ומשמעותי שעוזר להתמודד עם זה, כי פסקי כל הזמן עושה חידוש לטוקן שלו. אז בעצם גונבים את הטוקן. ואם זה לא מספיק, נולדה טכניקה חדשה ומתוחכמת בשם קליקפיקס, שהולכת ככה. אתם נתקלים בבדיקת קפצ'ה מזויפת או הודעת שגיאה שמנחה אתכם להעתיק ולהדביק קוד מסוים לתוך הרן שלכם. והרן הזה הוא בעצם PowerShell או Terminal Command כדי לתקן איזושהי בעיה. אנחנו בתור אנשים שעושים את זה, בתוך כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, לא יריץ את הדבר הזה, אבל אנחנו לא אלה שמטרגטים אותם. והדבר הזה בעצם מריץ קוד זדוני על המחשב, כזה לרוב שגונב את הסשן ואת הקוקיז ואת הוגיות, הם איזשהו תוכנה של, שבעצם גונב את הכל ומתחברת למעלה, או בעצם מורידה איזושהי תוכנה ועושה את זה. וזה מתחיל ללכת למקומות שההבדל בין אם זה יעבוד או לא יעבוד, זה אך ורק עד כמה באמת אנחנו פגיעים באותו הרגע. ואנחנו מבינים כמו אתרים, כמו אנשים שהם למשל, אתה יודע, התעוררת בבוקר, יום שישי, אתה יושב עכשיו בארומה, ואתה עכשיו עם חברים, פתאום קופץ איזה משהו, ואומר, רגע, אני רק אעשה, שלא ייפול לי איזה משהו, בום, נפלת. אז זה לא כאילו, דיברנו גם על זה, אני ואתה, עדי, כולם יכולים ליפול בפישינג. זה רק עניין של טיימינג והודעה מתאימה, זה רק עניין של איך תופסים אותך, ובסופו של דבר, העולם עצמו עובר להמון המון מתקפות שהן דרך הדפדפן, ווואלה, יש המון גם זירו קליק וזירו אטקס, זירו דייט שרק השנה התגלו מלא בכל הדפדפנים, ונראה לי שאנחנו מקבלים זירה משמעותית שנבנית לנו מול העיניים. אדי, מה אתה אומר?
לא, אני לא חושב שהיא נבנית, היא כבר קיימת די הרבה
קיימת,
שנים.
קיימת לגמרי, browser extensions ודברים כאלה, זה הכל כבר שמה.
אבל גם לזה יש פתרונות, אז אתה מבין כאילו שבסוף, לדוגמה, במקומות מסווגים, אתה לעולם לא גולש מהמחשב שלך.
נכון.
זאת אומרת, אתה גולש מהמחשב, אבל בסוף יש לך איזשהו gap, שמריץ אולי סיטריקס או כל מערכות כאלה אחרות, אתה מקבל מחשב זמני לגלישה בלבד, אוקיי? ששם מתבצעת הגלישה.
כן, אבל זה רק במקומות שהם מסווגים, זה לא רוב... שנייה? 99% מהעולם עדיין...
לא, אבל שנייה, עדיין... רגע, זה פתרון שהוא באמת למסווגים, וזה לא נכון, זה... דרך אגב, הסיבה שזה אצל מסווגים, זה לא בגלל שרק הם צריכים את זה,
זה בגלל שזה דיכוטומי.
לא, בגלל מודעות.
אבל זה דיכוטומי. לא יעבור, רשת מנותקת. זה כאילו, זה מאוד דיכוטומי.
לא נכון. זה לא הפרדה גלוונית. אני אסביר. בסוף, למה החברות האלה ממשו סיטריקס, הצבא, זה, גאפ עם כל מיני שיטות כאלה, ובאחרים לא? מכיוון שהנכסים שלהם הכתיבו את זה. עכשיו, בניגוד לבעבר, קודם כל תוקפים, כי הטכנולוגיה משתכללת, אז מה שהיה פעם צריך לעלות להם, טכנולוגיה של מיליון דולר כדי להגיע למקום, היא היום כנראה עשירית מהכסף.
אוקיי?
ידע, גם כן, מה שהיה פעם, הרי כשהתחיל 2600, עם מי שמכיר את 2600.com וה-BBSים, תקשיב, אם אנחנו היינו צריכים ידע לפריצות או לשתף, זה היה לוקח חודשים.
נכון. זה היה לוקח חודשים. היה BBS, אגב.
אוקיי, אז זה היה לוקח חודשים, אתה יודע את זה. ולקחת מזה את פרק, ומי ישלח לי, ומה אני אתן לו, וכל זה.
A-List, וואו, זה זרקת אותי אחורה עכשיו.
יפה, עכשיו. לאט לאט, גם התוקפים משתכללים ברמת נגישות לידע. דרך אגב, פה AI חייבים להגיד, ברמת הסיכון, מעלה את רמת הסיכון, למה? כי אם לסקריפקידי היום היה יכולות כאלו ואחרות, היום כנראה עם ה-AI, היכולות שלו הן הרבה יותר גדולות. אוקיי? כי פעם הוא לא ידע לכתוב קוד. היום אולי היה יכול לעזור לו לכתוב קוד, וכל הדברים האלה. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? אני אומר את כל זה כדי להבין שבסוף היכולות שלנו, גם ברמת ההגנה וגם ברמת התקיפות, הן קשורות בסוף לזמינות של המידע ולזמינות הטכנולוגית שיש.
נכון.
ואני חושב שבנושא הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, הוא לא חדש. והוא תמיד יהיה. הוא תמיד יהיה.
נכון, נכון. זה תמיד יהיה שם. אתה יודע מה, אני רוצה אפילו להגיד את מה שאתה אומר ולעלות על זה, כי תחשוב על נוזקה שיושבת במחשב שלך, שהיא יושבת וחושבת ומחליטה בעצמה מה הדברים הכי יקרים שיש לך במחשב. ואז הוא סורק את הקבצים, הוא מבין מה הכי חשוב ומה רגיש, ואז במקום לשלוף איזה הודעות כופר הכי גנרית שיכולה להיות, הוא מכין הודעה אישית, אבל כזאת שממש תכאב לך, ספציפית בשפה שלך, אוקיי? וזה כבר לא איזה מדע בדיוני, לדבר הזה יש שם היום, קוראים לזה prompt lock, וזה נוזקת הכופר הראשונה בעולם שמריצה בינה מלאכותית, לוקלית, כדי לתכנן את המתקפות שלה בזמן אמת על המחשב. אז איפה הדבר הזה תופס? חוקרי סייבר של איסט גילו את היצירה המגניבה הזאת, שכתובה בגולנג, ומסוגרת לרוץ על מקווס וינדוס לינוקס. הם גם כתבו אותה. הקסם או האימה עצמה מתרחשים כשהיא פונה למודל שפה גדול, ובמקרה הזה זה GPT-OSS-20B, דרך עולם ה-API, עולם הזה מערכת שאפשר להתקין במחשב ולתקשר עם כל מודל שרוצים מקומית, ומבקש ממנו לייצר סקריפטים זנודיים בשפת לואה, והמודל הזה הוא מקבל את כל ההחלטות, איזה קובץ לגנוב, אוקיי? איזה קובץ להצפין. התוכנה עצמה משתמשת בהצפנות של ספק 128 ביט כדי לנעול את המידע ולייצר הודעות כופר שתפורה בדיוק למידע שנגנב, והמשמעות היא שכל הרצה שלה היא שונה לגמרי, אין מתקפות זהות, מה שהופך את התהליך זיהוי שלה הוא לסיוט עבור מערכות הגנה אמיתיות, וכל חתימה של הסיגנצ'ר סטטי שמוצאים היא כבר לא רלוונטית אחרי דקה.
וגם את תהליך התקיפה הוא הופך לסיוט, זה צריך לציין. אתה זוכר מלפני 30 שנה.
אגב, זה POC, אני חייב להגיד, זה לא באמת נוזקה
שלה. נכון, נכון, נו, זה בדיוק העניין, אני רוצה להסביר. אחד, אין נוזקות כאלה באמת בחוץ כרגע, גם לדעתי לא יהיו. הסיבה לכך היא סיבה פשוטה, אני לא יודע אם אתה זוכר שלפני 30, 35, אולי אפילו יותר, אני לא יודע. יותר, כי אני בן 52, כנראה באזור שאני בן 17, 16, משהו כזה, התחילו חברות האנטיווירוס מול וירוס פינג פונג ודברים כאלה, ואז מישהו מצא באמת, שכדי להדיר את שמם, חברות האנטיווירוס, הייתה אגדה אורבנית כזאת, שהיא לא הייתה אגדה אורבנית, היא הייתה אמיתית.
תפסו גם חברה שאשכרה עשתה את זה. אנחנו לא נגיד
את שמה. היא מייצרת וירוסים, כדי לייצר להם את מה? את ההגנה, בדיוק.
כן, הייתה רוסית.
ופה מדובר באותו דבר, יש באז חדש. לבאז הזה קוראים AI. כולם רוצים לרכב על הבאז הזה. אז משתמשים, משרבבים את המילה הזאת. אז מה עשו פה? אמרו, רגע, בואו נבנה תיאוריה על מערכת שיכולה לבד לעשות ransomware, שיכולה לבד לזהות את הזה שלך, איזה לזהות את הזה שלך, איזה לבד להריץ מודל וכו' וכו' על מחשבים ביתיים, עם כל הכבוד, אוקיי? עם כל הכבוד. מי שאימן מודל יודע איזה כוח חישוב צריך כדי לאמן מודל, זה לא מופרך, אבל זה לא משהו, החבר'ה של הרנסומר, הם רצים נגד השעון. מה הכוונה רצים נגד השעון?
בוא, אבל GPT-OSS זה קלאסי. אתה יודע, יש מודלים קטנים שאתה יכול להשתמש בהם, אתה לא באמת חייב, אתה יודע, לפתח ברור, משהו בעצמך.
ברור, ואתה הרי יודע שאותם מפתחים, אותם פורצים, הם ססים לקריאות API מול צ'אט GPT, זה אחד הדברים, זה אתה צריך license, אתה צריך keys, זה רשום למי שייך הקיס, כל הדברים, זה, כל זה לא מחשב.
אבל אם זה מקומי, זה...
בוא נתעלם, אבל רותם, רק רגע, למה לתת למציאות להפריע לנו, אוקיי? בסוף, אוקיי, בסוף, יש פה באז,
אוקיי,
שבעתיד יהיה ממנו משהו, אוקיי? יהיה משהו שם שנקרא תקיפה באמת בעזרת AI. עד עכשיו, לא ראיתי משהו שהסתכלתי עליו טכנית לעומק, ואמרתי, הפיל אותי מהרגליים. לא קרה. אוקיי?
אוקיי. אז אני יכול, אז בוא נשים כבר דברים בפרופורציות, אוקיי? הנה, אני עכשיו נכנס לאתר של עולמה, עולמה.com, ויש להם פה רשימה של מודלים שהם תומכים, אפשר גם להוריד אותם ישר מפה. אגב, אם מישהו רוצה להשתמש ב-LLM מקומי, על המחשב שלו, לעשות מה שאתם רוצים, זה אחלה, אני יש לי עולמה, אני משתמש בזה לפעמים, זה מדהים, מדהים, מדהים. אז אם אני אכנס ל-GPS OSS, GPT OSS של, של OpenAI, שזה ה-Open, שזה ה-Open מודול שלהם, אז GPT OSS, 20 מיליארד operations, סליחה, פרמטרס, אז הדבר הזה שוקל 14 ג'יגה. זה לא איזה משהו שאתה יכול באמת להכניס. אבל מצד שמי, אם אתה הולך לדיפסיק R1, אתה יכול להוריד פה מודלים מ-1.1 ג'יגה עד 5.2, זה עדיין המון אם אתה רוצה לעשות התקפה שהיא יעילה. אתה יודע, אנחנו, אני לא יודע היום, אבל מתקפות בדרך כלל שכותבים נוזקות, אתה רוצה שזה יהיה קטן, אם כל המתקפה היא רק הורדה של ג'יגות,
זה אירוע קשה. אבל זה בדיוק מה שאמרתי לך, התוקף לא יעשה את זה, נקודה. זה מנוגד גם ברמת הזה, גם ברמת הזמן של התקיפה עצמה, גם ברמת החישובים, הדברים האלה. בסוף, תראה, בניגוד למה שהרוב חושבים, אני מדבר על תוקפים כאלה, אוקיי? תוקפים מהסוג הנקרא לזה בינוני מינוס.
אוקיי.
כי אני לא אוהב, אנשים, אתה יודע, כאילו שמעתי יותר מדי אנשים מדברים על רנסום ומה עושים במתקפות רנסום, וזה הבעיה המרכזית. לא, זה לא הבעיה המרכזית בסייבר. ואם אתם חושבים שהעולם הסייבר מתחיל ונגמר ברנסום, אז תאשפזו את עצמכם, ואולי באמת הזמן להגיע לקחת את הגלולה האדומה, ולא הכחולה. אבל אני שומע יותר מדי אנשים שמדברים על זה, כאילו, אתה יודע, אני שומע פיץ' מחירתי של בן אדם שבוחר סרוויסי סייבר כאלו ואחרים. בוא נודע על האמת. הבעיה היום בסייבר זה הרנסום. לא, זה לא נכון. אוקיי, זאת לא הבעיה. הבעיה בסייבר היא רמת ההגנה של החברות, הרנסום הוא לא, הרנסום הוא אירוע שקורה כי עשית א' בית ג', ודרך אגב, אתה כנראה לא תוכל להימנע ממנו לעולם, כי בסוף, בחברות גדולות, האטק וקטור הוא אנדלס.
נכון.
שנגמר לך שנגמר לך הפרימיטר שלהם לאינטרנט, אתה עובר לענן שלהם, ושנגמר הענן שלהם, אתה עובר לווי-פיי שלהם, ושנגמר הווי-פיי שלהם, אתה עובד לעובדים שלהם, ושנגמרו עובדים שלהם, כנראה שכבר, אתה מבין, הטאק הוא אנדלס. לא, זה בלתי אפשרי לשמור על הדבר הזה בטוח.
איך אני אוהב לשמוע אותך? אתה כזה אופטימי, אתה כזה כאילו פותח, אתה כאילו מחבק, אתה הכי אופטימי שיכול להיות בעולם הסייבר. אתה אדי, אני אוהב אותך.
אני לא, זה לא עניין של אופטימי, אבל אני גם אומר דברים אחרים שהם אמורים להיות קצת יותר אופטימיים. זאת אומרת, תשמע, בניגוד לבעבר, אני לא חושב שכל התקפה צריך למות ממנה, אוקיי? אתה יודע, כאילו, רוב ההתקפות נגמרות, בלי בכלל שנרגיש, עברו אחרי 5 דקות, סגרו את החור ויאללה, הלאה, בואו נעבור הלאה.
אנחנו תקשיב, מדברים. אני רוצה לספר לך, אם אתה מדבר רגע על משטחי תקיפה, אבל דברים כאלה, אני בשלושה שבועות האחרונים, התחלתי לפתח מוצר, אני משתמש בקלוד קוד בשביל זה, ו...
חכה רגע, תשלח לי את ה-NDA שאני אחתום לך.
ברור. ואתמול סקרן אותי כמה שורות קוד, הדבר הזה יצר. ביחד, כאילו, כמה עשינו. זה לא רק הוא, זה כאילו,
עשינו.
אני צריך להגיד, וייב קוד זה, התחושה שלי של וייב קוד השתנתה לגמרי כתפיסה, אחרי שהתחלתי אשכרה גם לייצר פרודקט עם הדבר הזה, וזה נראה אחרת לגמרי ממה שחשבתי, זה לא באמת וייב כמו שכולם פה מדברים עליו, בכיף. צריך להבין קצת, צריך לראות, זה לא מישהו שאין לו בכלל ניסיון יכול להרים מערכת מאפס.
אני שמח, אני מבקש תחזור, אני מבקש תחזור אחורה, לכל השידורים שדיברנו על AI, ושאנשים אמרו לא יצטרכו מפתחים, ולא יצטרכו, זה לא נכון. בלי ידע בדומיין, זה לא שווה כלום.
יש פה צורך בידע אמיתי בדומיין,
נכון.
כרגע לפחות, כרגע. אז אתה יודע מה, אני דווקא רוצה לספר על סיפור מטורף, שדווקא עכשיו על חברה שכולם מדברים עליה. אז בוא נדבר, מצד אחד, יש לנו את בייס 44, שזה סטארט-אפ ישראלי, שנרכש על ידי וויקס בסכום פסיכי של 180 מיליון דולר. ואחרי חצי שנה בלבד של פעילות, הפלטפורמה, אפלופו היא חלק מטרנד שנקרא קוקוד וייבינג כמובן, שהוא מאפשר לבנות אפליקציות שלמות על ידי שיחה, יש גם לאבבול ויש גם עוד אחרות, אבל בוא נדבר ספציפית על אלה, אוקיי? אז מצד שני, מתברר שבתוך החלום הזה הסתתרו כמה סיוטים לא רציניים. אחרי הרכישה הנוצצת, שבעצם הפוקוס פתאום נפתח על, זה, על הדבר הזה, ופתאום יש פה גם משהו אמיתי, חברות אבטחה כמו דוסאפ וויז התחילו לחשוף חולשות אבטחה חמורות מאוד בפלטפורמה, ולא מדובר בבאג קטן או בכשלים ארכיטקטוניים עמוקים. חברת דוסאפ חשפה פריצת NoSQL, סליחה, NoSQL Injection, הכי קלאסית שיכולה להיות, שאפשרה לתוקפים פשוט לעקוף את כל מנגנוני האימות, להשתלט על חשבונות של משתמשים, ואפילו לקבל גישה למידע ניהולי הכי רגיש שיכולה להיות. הממצאים האלה הראו ש-200 אפליקציות היו פגיעות, וזה רק מה שהם בדקו, וזמן קצר להם אחר, חוקרי הבטחה של וויז גילו סיפור אחר לגמרי. פשוט ומטריד לא פחות. המזהה הייחודי של כל אפליקציה, ה-App ID, היה חשוף לכל דורש, ובמצאות המזהה הזה, תוקף פוטנציאל, היה פשוט יכול לרשום את עצמו כמשתמש. ככל אפליקציה פרטית שרצה, גם אם הרשמה עליה הייתה חסומה, ולעקוף את כל מערכות ההגנה, כולל הסינגל סיינון, ה-SSO שלה. אז צריך להגיד שהמידע האישי והעסקי הרגיש של אלפי אתרים שמשתמשים, היה עלול לחשף, אולי אפילו נחשף.
נחשף.
וזה מדגיש את הסכנה בתרבות הזאת של לזוז מהר ולשבור דברים, במיוחד שמדובר בכלי AI, שמתעדפים מהירות ונוחות, שימוש על פני ארכיטקטורה והבטחה יסודית. למרבה המזל, וויז הגיבה במהירות, סליחה, וויז, אנחנו מדברים על בייס 44, הגיבה במהירות ותקנה את חולשה, וצריך להגיד, שלמה, שהוא זה שמפתח, הוא מפתח את כל הדבר הזה בווייב קודינג, אוקיי? אז אגב, אם מישהו רוצה לדעת כמה שורות קוד אני כתבתי פחות בשלושה שבועות, המספר הוא 51,000 שורות קוד. עכשיו, זה לא אומר ששורות לא נמחקו או השתנו או דברים כאלה. תעצור רגע את העבודה, כמה כרגע יש שורות קוד? 51,000. אני רוצה להגיד משהו אחר. אני הייתי תכנת הרבה שנים מחיי, התוכנה הכי גדולה ומשמעותית שעשיתי למערכות בקרה, הייתה 3,500 שורות קוד שאני, רותם, אני כתבתי, גם שכתבתי ועשיתי, אבל בסוף הפרויקט שאני עבדתי, היה 3,500 שורות קוד. זה הדבר הכי גדול שאני עשיתי. זה התוכנה מפלצתית, היא הייתה כתובה אגב ב-C#, וזה היה באמת משהו גדול. עוד פעם, שורות שאני כתבתי, לא libraries, לא דברים, רק אני אישית כתבתי. ועכשיו אני בתקופה מאוד מאוד צרה עושה משהו פי, לא יודע, אנחנו פה מדברים פה פי 200, פה פי 20 כמעט, פי 18, ואני מסתכל ואני אומר, כמה הבטחה יכול להיות על הדבר הזה, ופה נכנס האלמנט הכי גדול ומשמעותי שלי בתור איש הבטחה, אדי, איך אני יכול לקחת את הדבר הזה עכשיו ולשים אותו ברשת ולהגיד לאנשים שישתמשו בו? אני בפאניקה.
אתה לא.
אל תגיד לי מה אני כן או מה אני לא, אני בפאניקה.
אז אני אסביר לך, אתה לא יכול, כמו שיתר החברות לא יכולות. כמו שבייס 44 לא יכלו להוציא את הדבר הזה, אבל בסוף.
אבל הם הוציאו.
כן, אבל בסוף מה אני טוקס, אבל הם הוציאו, ותראה למה זה גורם, ברור. כי קודם כל בוא נעשה את הכסף, אחר כך נחשוב על הבטחה. מישהו מעניין אותו הבטחה בכלל, בחייך.
אז מה, אז כאילו להבין שזה המצב, תתמודדו, מי שמייצר אפליקציות בבייס 44 או בלאבבול או בכל אחד אחר, תבינו שסייבר זה לא חלק מהעניין.
חכה, אחרת או תמשיך, הרי עכשיו יבואו חברות, שגידו, אני מייצר לך מערכת הגנה על מערכות שבייס 44 עושה, ואז יבוא חברה, אני מייצר לך מערכות הגנה על מערכות הגנה שמייצרות על בייס 44 עושה, ואז הרי השקר הסייבר הגדול הזה חייב, הסייבר חרטה הזה חייב להימשך, וכסף חייב לזרום, בלי קשר לשום מקום, לאן שצריך והכל, וזה בסדר. זה טבעו של השוק. 90% חרטה, 10% אמיתי. אין מה לעשות.
אז אנחנו צריכים לקבל את זה? אז מה אני אעשה עכשיו? אני באמת ירים את המערכת?
אתה רוצה לשמוע מה, אם היה לי, לא יודע, אתה יודע, כאילו, אנחנו מטומטמים.
אוקיי.
למה? כי אתה היום, עם המערכת שעשית וקשרים מספיק נכונים, כנראה יכול למכור את הדבר הזה, אני לא יודע מה הוא עושה, לא דיברת עליו, אבל כנראה יכול ללכת וקשרים, רק קשרים, לא צריך אפילו שזה יעבוד, כאילו רק להראות משהו, אתה כנראה יכול לעשות כמה מיליונים דולר, כמה מיליוני דולרים טובים, קל. קל, רק למצוא את ה... אני לא מכיר את המערכת, ולכן לא, זה לא שאני מעליב אותך, למצוא את המטומטם שיסכים לשלם על זה כסף. ככה השוק עובד. אוקיי? אנשים ממציאים איזה בעיה, שלפעמים קיימת, לפעמים לא קיימת, או בטח לא קיימת בסדר גודל שהם חושבים שהיא קיימת. מתחילים גייס כל מיני אנשים, גייסים איזה סיד מני וזה, ולאט לאט זה מתנפח, עד שהם באים ואומרים, אוקיי, זה שווה ככה. עכשיו, מעט מאוד, אני אומר, באמת אני אומר, 90-10, ואני נדיב. כי 90% מטכנולוגיית הסייבר שקיימת, המוצרים, אפשר לזרוק לזבל. לא צריך אותם בכלל. הם לא חיוניים בכלל. ואת אותם 10%, ברוב המקרים אנחנו משתמשים בהם באמת לא בצורה אופטימלית עבורנו, אלא שמים אותם, שגר ושכח, ויאללה. בסוף, זה העולם, אני למדתי לקבל את זה. דרך אגב, זה בעולם הסייבר, בגלל שאני מבין בו, אז יותר בולט לי. אני לא יודע איך מישהו אמר לי פעם, אמר לי, ידי, בנושאים אחרים אתה חושב זה אחרת? וכנראה שלא. כנראה שזה אותו דבר. אני הייתי רוצה לחשוב, שלוגמה בנושאים של רפואה, של בריאות, שזה יהיה טיפה יותר קונטרול, טיפה יותר הגנה והרגולציה באמת תעבוד. לא כמו בעולם הסייבר שכמעט ואין רגולציה. יש, אבל... אתה יודע, חברות, היום אתה לא צריך, אם אתה מרים חברה, אתה לא צריך להוכיח כלום שהגנת על הרשת שלך. כי אם יש לך מאגר נתונים, אז אפשר לדבר אותך, אבל זה לא נאכף באמת בסוף. כמה אנשים שמעת בשנה האחרונה, קיבלו שהם לא מוכרים. זאת אומרת, כל חברה היום זה יש לה מאגר נתונים.
נכון.
אז בדיוק, עזוב, נו, אז בסדר, הבנו.
אתה אומר לי לוותר.
כן, לוותר. לא,
אני יכול להגיד לך שאני הלכתי לקלוב קוד.
אני במקומך הולך, לוקח את זה, הורז את זה יפה, מגייס קצת כסף, ואז אומר, מגייס עובדים, ואז אומר, יש לי את זה, והנה, 7 עובדים שעבדו על זה, כי אל תגיד, עבדתי על זה לבד.
אוקיי.
7 עובדים שעבדו על זה, תמכור את החברה ב-5, ב-6, ב-7. קל.
הלו. בעשרות, מה זה 5-7? לא, אני אגיד לך כזה דבר. אני הלכתי והחלטתי שאת כל הדבר הזה, אני עובד עם קלוד קוד, ואני אמרתי לו, אוקיי, בוא תייצר עכשיו תוכנית, שבה אנחנו בודקים את כל המערכות, את כל הלייבריז, את כל הדברים, SQL Injection, כל הדברים, תבנה לי עכשיו דוח מסודר ומאורגן, והוא עשה לי דבר.
כן, כן.
אתה יודע מה היה הכותרת של הדוח? Not ready for production.
כן, not ready for production.
ואני מאוד אהבתי את זה, אגב. כן, טוב, אז אנחנו סיימנו, הגענו לסוף הפרק, אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות גם לכם ששמעתם, האזנתם, נהניתם ותחוו. אז שלחו לנו הודעות, אנחנו נשמח לדעת מה שאתם רואים, כמו ויקטוריה ששלחה לנו הודעה ושינתה לנו את כל הפרק היום עם אדי. שלחו לנו הודעות, מה אתם רוצים שנדבר, תגובות לדברים שדיברנו. אני רוצה, אם אתם יכולים, שימו לנו גם 5 כוכבים, שימו לנו לייק, גם על הפרק הזה, תעבירו לזה חבר נחמד שביכול גם ליהנות מהדברים שאני והפנליסטים מדברים. יש לנו היום שיר מאלבום שממש הולך לצאת, יש לי אלבום חדש, הוא אלבום רוק שעולה משהו הולך לצאת ממש ממש בקרוב, אני ממש נהנה מהשירים שהולכים שם, אז זה שיר מאלבום הזה. אדי, תודה רבה. אני הייתי רותם בר, אנחנו...
אני הייתי אדי.
נתראה בשבוע הבא, יהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי. Walking down the street on a Tuesday night. Headphones in, everything fell right. Then you smiled at me from across the Suddenly the world changed that day Like a spark in the dark Something magic in the air Like a dream that's so
But here you are in my hands. They say